דף כ"ט עמוד ב'. יש דיון מעניין, מפורסם, האם לישא אישה ואחר כך ללמוד תורה, או ללמוד תורה ואחר כך לישא אישה. כן, בהנחה שלא הייתה כאן הכנת מקורות, אז אני אסביר לכם את כל המקורות, נלמוד ביחד. אז אומרת הגמרא, כן, בדף כ"ט עמוד ב' בקידושין, זה לא מופיע בדף שלך. תנא רבנן, ללמוד תורה ולישא אישה, ללמוד תורה ואחר כך לישא אישה. אם אי אפשר לו בלא אישה, יצאו מתגבר, אז יישא אישה ואחר כך ילמוד תורה. אז לפי הברייתא הראשונה, תורה קודמת למצוות קידושין ומצוות פירורים. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה נושא אישה ואחר כך ילמוד תורה. זו סתירה. הרי בברייתא הראשונה דובר שמה שעדיף ללמוד תורה אפילו בדחיית נישואין. שמואל אמר בשם רבי יהודה שעדיף להתחתן לפני כן, וכנראה לכל אדם, לא רק למי שיצרו יתגבר עליו. אז אומרת הגמרא, ולא פליגי. הלן הלו. הגמרא מחלקת בין בני בבל לבין בני ארץ ישראל. מה קרה? בני בבל היו נוסעים לארץ באותה תקופה ללמוד בארץ. בני חוץ לארץ, כן? היו מגיע לשנה או לשנה ללמוד שם. אז יש מחלוקת רש"י ותוספות, האם זה מקל עליהם ונותן להם אפשרות להתחתן לפני שלומדים, או לא, נסתכל ברש"י. הלן והלו, בני בבל היו הולכים וגורסים משניות התנאים בארץ ישראל, היו לומדים בארץ. אז להם קל להתחתן לפני כן, כל המטלות הדומסטיות נופלות על אישה, הם הולכים ולמוד, אז למה לא להתחתן? אוי ואבוי, בני ארץ ישראל שלומדים ליד הבית, הם התחתנו לפני שלומדים, אז יצטרכו ללכת לרמי לוי כל היום ולנקות את הבית. אני יודע אדם כזה שכל היום מנקה ועושה שופינג, אז אין לו זמן. זאת אומרת, לפי רש"י, בני בבל מתחתנים לפני, כי זה לא יחרסם ולא יפגע בתלמוד תורה. בני ארץ ישראל הם צריכים לחכות. תוספות חולקים, על כן נראה לרבנו תם, דיבור מתחיל הלן ולהו, באמצע התוספות איפכא. ההפך. לבני בבל, שאין יכול להניח אשתו וילך ללמוד תורה, בני בבל לא נוטשים את האישה. אז אם מתחתנים לפני כן, אם בני בבל יתחתנו לפני כן, יישארו שם ולא יגיעו לישיבה. אומר, בני בבל הם צריכים להיות רווקים, לנסוע ללמוד בארץ. בני ארץ ישראל יכולים להתחתן וגם ללמוד ליד הבית. אז פחות או יותר, יש מחלוקת רש"י ותוספות, אבל העיקר שהחתונה והקידושין לא תפגע בתלמוד תורה. לא יפגע בתלמוד תורה. אבל כאן נשאלת שאלה אחרת. כן, דווקא אחת מהברכות הנישואים הכי אהובות שלי. שמעתם על רב חיים עוזר גרוזינסקי? הוא היה גדול הדור, בדור הקודם לפני השואה. הוא היה מקובל. אחרי שחפץ חיים נפטר, חפץ חיים היה גדול דורו, רב חיים עוזר היה הגדול. אז פעם תלמיד שלו התארס. אז הוא שלח לו מכתב ברכה. במכתב ברכה הוא כתב משפט אחד. תזכה לראי חיים ולא לראי חיים. מה הכוונה של תזכה לראי חיים ולא לראי חיים? אז מי שמסתכל בגמרא בדף למד עמוד ב', זה פסוק בקהלת. ראי חיים עם אישה אשר אהבת. אז לפי הבנה אחת בפסוק בקהל, מה זה ראי חיים עם אישה אשר אהבת? שלמה מחלק ייעוץ זוגי? לא, ראי חיים עם אישה אשר אהבת, הכוונה היא תורה. שתורה זה אישה, ותאהוב את התורה כמו שאתה אוהב את האישה. אבל הגמרא כאן בדף כ"ט עמוד ב', כשהיא מביאה את הברייתא, את הדין של רבי יהודה אמר שמואל, שכדאי לחכות עם הנישואים כדי ללמוד תורה, הגמרא תוהה. וחיים על צווארו ויעסוק בתורה, מי שיש לו כל מיני חובות ודרישות, הוא יעסוק בתורה, וחיים, מלשון תחינה. אז רב חיים עוזר שולח לתלמיד, תזכה לראי חיים, ראי חיים עם אישה, ולא לראי חיים על צווארו ויעסוק בתורה. צריך להיות למדן לדעת את הברכות לפעמים, כן, לפעמים רבנים מדברים בקוד. אז ראי חיים עם אישה שרפת במקום... אוקיי, אני אעשה. אוקיי, בסדר, אני אעשה. בסדר, אני אעשה. ראי חיים עם אישה אשר אהבת. טוב. אבל כאן עולה שאלה מעניינת. אם אני שואל את עצמי, אדם שעומד בפני החלטה כזאת, אדם שעומד בצומת, האם להתחתן או לדחות את החתונה בגלל תלמוד תורה. הרי הטון של הגמרא, המסר שיוצא מהגמרא, שבעצם תלמוד תורה עדיף, ומי שיכול גם ללמוד וגם להתחתן בגלל שהוא נוסע או בגלל שהוא ליד הבית, תלוי ברש"י בתוספות, בסדר, שיתחתן. אבל במצב ריק, בוואקום, מה עדיף? אם אני שואל את עצמי מה עדיף, על מה אני שומר? אני שומר על תורה, על תלמוד תורה. אפילו אם אני חייב לדחות את החתונה, אפילו אם אני חייב לדחות את המצווה הזאת. זה נגד ההיגיון של... סליחה, ההפך. ההפך אמרתי, לא נכון, אז אני יכול בעצם, אם אני צריך, אם אני זקוק לכך, אני יכול לדחות את המצווה של פרי ורבו, כי בסך הכל אני חייב בפרי ורבו, כדי ללמוד תורה. אם אני יכול לקיים שניהם, כי אני נוסע לארץ, יופי, אני יכול להתחתן. אני יכול לקיים שניהם לפי ביתם, כי אני גם נמצא ליד אשתי, אז אני יכול גם להתחתן. אבל עקרוני, אם יש כאן התנגשות, ויש כאן סתירה בין שתי מצוות, אז מה אני אומר? אני אומר, אני לומד תורה, ואני דוחה את הנישואין. הרי יש הלכה של עוסק במצווה פטור במצווה, וזה נלמד מהגמרא בדף כ"ה בסוכה, אני נלמד את הגמרא מרצ השם בהמשך. אבל, כאן תשימו לב, יש מצווה אחת, וזאת האירוניה הגדולה, שכלפיה לא שייך את הדין של עוסק במצווה פטור מן המצווה. לאיזה מצווה אין דין עוסק במצווה פטור מן המצווה? אם אני עוסק במצוות שמירת אבידה, אני פטור מצטקה. אם אני עוסק במצווה X, אני פטור מ-Y. אבל איזה X לא פוטר אותי משאר המצוות? תלמוד תורה. אירוניה. כי תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות. ובכל זאת, אני לא יכול להגיד, אני לומד עכשיו, אני פטור במצוות. ואם כן, יש לשאול נגד הגמרא שלנו, איך אדם יכול עקרוני להגיד, אני לא מתחתן, כי אני לומד תורה. היו חייב במצוות פרי ורבו. והדין של עוסק במצווה פטור מן המצווה, לא תופס לגבי מי שלומד תורה. איפה זה מופיע? אז בואו נראה כמה מקורות ביחד. קודם כל, את הרמב״ם בהלכות אישות. הרמב״ם פוסק על הגמרא שלנו, האיש מצווה על פריה ורבייה, אבל לא האישה. מתי האיש חייב מבין 17? נו. בין 17 כבר חייב במצווה. כיוון שעברו 20 שנה ולא נשא אישה, הרי זה עובר ומבטל מצוות עשה. ואם היה עוסק בתורה ותרוד בה, והיה מתיירא שמא מלישא אישה כדי שלא יטרח במזונות ויבטל מן התורה, הרי זה מותר להתאחר. כן, שוב פעם, זה המסר של הגמרא שלנו, תלוי איך ומה. זה מחלוקת, בבל, רש"י, תוספות, אבל עקרוני, אני מעדיף, אני מתעדף את תלמוד תורה על המצוות פרי ורבו. שעוסק במצווה, פטור מן המצווה. וכל שכן בגמרא תורה. בניגוד לכך, הרמב״ם פוסק בהלכות קריאת שמע ובהלכות תפילה, על סמך הגמרא בשבת, שאין דין עוסק במצווה פטור מן המצווה למי שלומד תורה. שבת דף י"א, מספר 2 פה, דתניא. חברים שהיו עוסקים בתורה, מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה. לפי הדעה הראשונה בגמרא בשבת, מי שלומד תורה, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, מפסיק, אבל לא תפילה. אמר רבי יוחנן, לא שנו כל הפיצול הזה שלא מפסיקים תורה כדי להתפלל, אלא כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו שתורתן אומנותן. יש להם חריגים. אבל כגון אנו, טוען רבי יוחנן, כגון אנו, מפסיקים תורה לקריאת שמע, מפסיקים תורה לתפילה. גמרא מפורשת. מי שלומד תורה אינו יכול לפתור את עצמו מקריאת שמע. ואינו יכול לפתור את עצמו מתפילה. הדין של עוסק במצווה פטור מן המצווה לא תופס בתלמוד תורה. מי שלומד תורה אינו פטור ממצוות. וכך הרמב״ם פוסק, שתיים, מספר שתיים, קריאת שמע, פרק ב', היה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן קריאת שמע, פוסק וקורא. רמב״ם הבא, תפילה, פרק י"ו, מי שהיה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן התפילה, פוסק ומתפלל. וזה ישר מהגמרא בשבת, זה לא חידוש של הרמב״ם, זה גמרא בשבת. ממילא נשאלת השאלה על הרמב״ם בהלכות פרי ורבו, על הגמרא בפרי ורבו, בקידושין דף כ"ט, איך אפשר לפטור עצמך מפרי ורבו בגלל שאתה עוסק בתורה. התורה לא פותרת אותך משום מצווה. רב לחנסין העלה הרבה הרבה שאלות אחרות, אני אגיע להם, אבל במקום לעלות אותם כשאלות, אני אציע לכם את החידוש הגדול שלו, שזה מאוד 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 מרתי מבריק, ונראה איך זה פותר את הרמב״ם, ועוד כמה ביטויים. רב לחנסין טען, לא ייתכן שהמושג עוסק במצווה, פטור מן המצווה, לא תופס לגבי תלמוד תורה. אם אדם עוסק במצוות השבת אבידה, למשל, והוא פטור מצדקה, מי חידש את הדין הזה? איזה אמורה? איך קוראים לדין הזה? מי שעוסק בשמירת אבידה, פטור מצדקה, מכיוון שפטור מצדקה מרוויח כסף, מכיוון שמרוויח כסף וצריך לתת צדקה, יש הלכות מושפעות. רבי יוסף, פרוטת רבי יוסף. רבי יוסף טוען, אם אתה שומר אבידה, בוא נגיד אתה מוצא אבידה, אתה חייב להיות שומר. והפשטות, איזה סוג שומר אתה? שומר חינם, אתה לא מקבל משכורת. אבל בזמן שאתה שומר את האבידה, לו יצויר יבוא אני, תיפטר מצדקה, אז תרוויח כסף מהתעסקות שלך באבידה. אז מכיוון שאתה מרוויח כסף, אתה שומר שכר. זה גמר בבא קמא דף נ"ו. האם שומר אבידה זה שומר חינם או שומר שכר? רבי יוסף חידש, פרוטה דרבי יוסף. זה נקרא פרוטה דרבי יוסף. הפרוטה שאתה מרוויח בשמירת אבידה, כן? אומרת השם, אם נלמד מסכת קידושין פרק א', נדבר על האם אדם יכול לקדש אישה בהנאה, או שצריכים כסף. אז רבי יוסף טוען שכדי להיות שומר שכר, אני לא צריך לקבל כסף, מספיק שאני מקבל הנאה. אני לא מקבל כסף מבעל אבידה, אבל אני מקבל הנאה בכך שאני שומר את האבידה. וזה הופך אותי לשומר שכר. אוקיי. אז אומרת, אמר רב לחנסין, אם שמירת האבידה תפתור אותך ממצווה הבאה, אז ברור ברור שתלמוד תורה ששקולה כנגד כל המצוות, במרכאות, פותרת אותך ממצוות. כאן יש בעיה. מי שלומד תורה בלי כוונה לקיים מצוות, תשלימו את המשפט, מי שלומד שלא על מנת לעשות, התורה פגומה, וזה לא נחשב שהוא מקיים מצוות תלמוד תורה. המצווה נוסחה לא רק ללמוד אינטלקטואלית, אלא ללמוד גם ללמוד את דעת השם, ובעולם הבא לא תהיו מצוות ברור, אבל בעולם שלנו לקיים מצוות הקדוש ברוך הוא. ומי שלומד בלי כוונה לקיים מצוות, אינו לומד. נסתכל בירושלמי, ואני אסביר את זה. ירושלמי מפורסמת וגרפית, ואני מקווה, אני מניח שכולכם כבר בני 20 ו-22, כן? אבל זה rated R ירושלמי. אי אפשר להיכנס לסרט הזה של ירושלמי פחות מגיל 17. טוען הירושלמי, רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, כגון אנו שעוסקים בתלמוד תורה, אפילו לקריאה שמע, ולט לי, איך רבי שמעון בר יוחאי לא הפסיק את תורתו כדי להתפלל, שורה שנייה, ולט לי לרבי שמעון בר יוחאי הלמד על מנת לעשות ולא הלמד שלא לעשות, שהלמד שלא לעשות, נוח לו שלא נברא. סטייה, כמו שהיריון מוביל ללידה, תורה צריכה להוביל לקיום מצוות, ומי שהופך את התהליך הזה, מי שעוקר את התהליך, מנתק את התהליך, זה כאילו נוח לו שלא נברא. הפלה. ואמר רבי יוחנן, כאן הביטוי יותר חריף, הלמד שלא לעשות, נוח לו, היה עדיף, אילו נהפכה של יתו על פניו ולא יצא לעולם. יאי. כמו בסרטים, שמים שם V, violence, כן? איזו תמונה לא נעימה. Graphic content. נוח לו, הוא מדגיש את זה. הוא מדגיש. נוח לו, כאילו נהפכה של יתו. מישהו שואל אותך, אני לא רוצה להיות אדם דתי, חס וחלילה. אני רוצה ללמוד תורה ולא לקיים שום מצווה. האם אני חייב לברך ברכת התורה על התורה שאני לומד? שאלה מעניינת, אני לא רוצה להיות דתי או שואל לברכה. רב עמיטל תמרי מספר לנו שגם מי שבורח וגם מי שמורד בדת, זה גם כן קשר לדת. היה איזה סיפור של שבאתם על נשף כל נדרי. בבריטניה, באמצע המאה ה-19, התחילו המשכילים והחילונים במקום להגיע לבית הכנסת, עשו נשף. הרקדה בליל כל נדרי. אז כל היהודים הדתיים נהרו לבית הכנסת, וכל החילונים הלכו לרקוד. אז הייתה איזו תנועת אנטי. האנרכיסטים הרציניים, המהג'ימן, המהג'ימן, הפלג הישלמי של האנרכיסטים אמרו, מה פתאום שאתם עושים נשף כל נדרי? כל נדרי יום כיפר זה יום רגיל, וזה שאתם עושים נשף, אתה מציין את זה שזה יום כיפר. אז אמרו בעצם, גם כשאתה עושה נשף, אתה מקיים יום כיפר. הייתה היום מספר לנו על השכן שלו, על השכינה שלו באירופה, בהונגריה, שפעם התלוננה לרב עמיטל כשהוא היה ילד, אני כל כך מתגעגעת לבעל שלי, הבעל שלי הייתה מכה אותי כל יום, עכשיו הוא לא מתייחס אליי. גם זה סוג של התייחסות. אני כל כך לא אוהב אותי, לא מרביץ לי, לא מכה, לא מקלל אותי. איפה הוא הלך? לאן הוא הלך? רב עמיטל סיפר לו. גם זה, גם אדם שמקלל אותה, גם זה חס ושלום, זה סוג של קשר עם הקדוש ברוך הוא. כן, אז מי ששואל, האם כדאי, האם אני חייב לברך על תלמוד תורה שאני לא רוצה לקיים מצוות? מה השאלה? אז קודם כל השאלה הזאת כפולה, קודם כל האם זה נחשב מצווה. נקודה שנייה, האם ברכת התורה זה ברכה על המצווה או שזה ברכה על התורה עצמה? זה המחלוקת אם נשים מברכות על תלמוד תורה, כי נשים פטורות מהמצווה. מצד שני זה תורה, לומדים תורה, זה סוג של תורה, זו שאלה מעניינת. אבל מי שלומד תורה שלא מנת לעשות זה לא תורה, זה כאילו הוא לא מקיים מצוות הקדוש ברוך הוא. וממילא, וכאן החידוש, אם אני לומד תורה ואני מפעיל את הפרינציפ של עוסק במצווה, פטור מן המצווה, תקשיבו איתי, אני מנתק תורה ממצוות, כי אני מקיים תורה על חשבון מצוות. אני מעסיק את התורה לפטור את עצמי ממצוות, אז אני פוגע באופי תורתי. ואז זה מעגל חוזר, אני לא לומד תורה. עוסק במצווה, פטור מן המצווה, אני עושה מצווה X, וזה פוטר אותי מ-Y. אבל אם הפטור מ-Y פוגע ב-X, אז אני לא נחשב אדם שלומד תורה. כשאני שומר עבידה ואני לא נותן צדקה, זה שאני לא נותן צדקה לא פוגע באיכות קיום המצווה של שמירת עבידה. אני שומר את עבידה, מקיים מצווה X, אני מתעלם ממצווה Y. אבל אם ההתעסקות שלי והפטור שלי ב-Y תפגע במצווה X, אז נחשב כי לא קיימתי מצווה X, ואין לי פטור מ-Y. כי תורה כל כך קשורה למצוות. אז אני לא יכול, זה לוגיקה מאוד מאוד מעניינת. אני לא יכול להפעיל תורה על חשבון מצוות, כי אז היא לא תהיה תורה. אז תהיה עקירת מצוות תורה. היא לא תחשב תורה. אין, בשאר מצוות בתורה אין קשר פנימי. ודאי שכל המצוות קשורות. ודאי שהרצון של הקדוש ברוך הוא, היא לא מתפצלת לתרי"ג מצוות. כי הקדוש ברוך הוא אחיד. כשאומרים הקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, הכוונה היא לא מפוצל. אנחנו חיים חוויות מפוצלות, תאים, באנגלית cellularization, הכל זה תא אחד. יש איזה כברת של מצוות, תא אחד, תא שני, תא שלישי. ברור שיש קשר בין התאים. אצל הקדוש ברוך הוא זה הכל רצונו, זה הכל רצון אחיד. אבל הלכתי אין קשר בין מצווה X ומצווה Y. אז אני יכול להגיד, אני מקיים מצווה X, אני פטור מ-Y. אבל מי שמנסה לבצע את התרגיל הזה בתורה, יצא שהוא לא למד תורה. אם הוא לא למד תורה, אין לו פטור של שאר מצוות. מה שרב ליכטנשטיין מסר לנו, מצאתי אחר כך בשני אחרונים גדולים, בנציב ובמשך חכמה. ממש משפטים קצרים, אבל בואו נראה את הנציב, את המשך חכמה, נתרץ את הרמב״ם, ונראה חמש ביטויים נוספים מעניינים לשיטת הרמב״ם. אם נסתכל במשך חכמה, כשהוא מסביר על פרשת בו, נראה בהמשך למה זה פרשת בו, מספר 4, אבל זה אינו. תהא בתלמוד תורה, על כורחך מפסיק לכל המצוות, שאם לא כן, יהיה למד על מנת שלא לעשות. אם אני מפעיל את הפרינציפ של עוסק במצווה, פטור ממצווה, נמצא שזה תורה פגומה, שזה תורה שלא מנת לעשות. מכיוון שזה תורה שלא מנת לעשות, היא לא תורה. אז אין לי, זה circular logic, זה לוגיקה מעגלית. אני רוצה להפעיל את הפטור, אבל ברגע שאני פותר את עצמי, אז אני משתמש בתורה להיפטר במצוות, אז היא לא תורה. אז אני לא יכול לפטור את עצמי. דרך אגב, אני מאוד ממליץ את המשך חכמה, זה ספר מגוון, שמאחד, משלב, גם קטעים למדניים הלכתיים וגם קטעים מחשבתיים. האמת, אבל צריכים לקרוא את המשך חכמה לאט. לא לקרוא מהר. יש ספרים שאפשר לקרוא מהר. יש ספרים שצריכים לקרוא לאט. שפת אמת צריכים לקרוא כל מילה ולפנים וככה. יש ספרים שהקריאה שלנו מהירה מדי. קוראים קוראים קוראים, צריכים לקרוא משך חכמה בצורה מאוד מאוד איטי. הנציב לא כל כך, הנציב אפשר לקרוא מהר. המשך חכמה הוא צורת הכתיבה. מאוד מאוד כמוסה, מאוד עמוסה. צריכים לקרוא כל מילה בצורה איטית. הנציב בשאלותיו, זה נקרא ספר משיב דבר. הנציב במספר 5, זה תלמוד תורה. דאף שהיא מצוות עשה יקרה מכל המצוות. מכל מקום. אין בה כוח בעוסק בה לפתור מן המצווה. על מנת כן ניתנה תורה כדי לעשות מצוות. על מנת כן. אני לא יכול להפוך את, לעקור מצוות תלמוד תורה, כי אז לא תהיה לי את הפטור. אני חייב איזה אישור להיפטר ממצוות. מה האישור שלי? שאני מקיים מצווה קודמת. אבל אם המצווה קודמת נפקמה מפטור המצוות אחרות, זה מבריק, זה גאוני. זה כל כך נכון. כי אחרת ההיגיון הוא לא מובן. למה במצוות קטנות כאילו? הוא פותר אותי ממצוות, עוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל בתלמוד תורה, המצווה הכי חשובה, אני לא נפטר ממצוות. אני אומר לפעמים הרב סולובייצ'יק שהוא שוחט את הסוגיה. אחרי שאני קורא בסולובייצ'יק, אני לא יכול להבין איך ללמוד את הסוגיה בדרך אחרת. הסיבה שבישיבת הר עציון לא ממליצים על קריאת האחרונים בהתחלה, כי כשאתם מתחילים ללמוד, אתם לא מספיק מיומנים להבין את הסוגיה אחרת מאיך שהבין הרב חנן, הרב נפתלי טראפ או סטייפלר. אז אם יושבים שם בשיר א', שיר ב', וקוראים סטייפלרים, אז אתם משובדים. אתם בעצם רואים את הסוגיה. יש רק גישה אחת לסוגיה. אתה לא יכול להתווכח ולדמד ולהווה, כי אתם לא מספיק מיומנים ומוכשרים. ואז הניסיון שלנו זה לבנות את הכלים, להבין דרכים שונות ומהלכים שונים לסוגיה. ואז אחר כך, אמרת השם, אני אכניס הרבה אחרונים, למקורות, הנה, הוא למד ככה כי הוא עשה שתי הנחות בשלושה יישומים, ואם אני חולק על הנחה X, אני מגיע להבנה אחרת. אם אני לא מיישם אותו ככה, אני מגיע לכיוון אחר. כי בגיל הזה, המוח מספיק מוכשר, יש לכם מספיק ניסיון. אז אני בגיל שלי, בניסיון שלי, אני יכול לקרוא סטייפלר ולנתח אותו ולהגיד, הוא עשה כך, 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 אפשר ללכת בכל מיני כיוונים. כשאני קורא בסולובייצ'יק, הוא פשוט גומר לי את הסוגיה. אני לא יכול להמשיך. אני לא יכול להבין איך להבין. אני מנסה בצורה כנה. אני לא סתם משבח את הרב שלי. קשה לי, במיוחד בשטרות. אחרי שאני רואה רב חיים ורב סולובייצ'יק על שטרות, זה כל כך משכנע שאני לא יכול לזוז. אני מרגיש לחוד. זה לא טוב. אני לא משבח. זה קשה לי. אחרי שרב לוחנשטיין אמר את זה, קשה לי להבין את הסוגיה האחרת. מה ההיגיון שאומר שכל מצווה פותרת שאר מצוות חוץ מתלמוד תורה? זה אנטי-הגיוני. אז אני חייב לחפש סיבה שדווקא תשקף את עליונות של תורה. תורה כל כך חשובה וכל כך קשורה למצוות שדווקא כוחתה היא חולשתה. שבגלל שהיא מצווה כל כך קשורה למצוות, אין לה את הפטור הזה של עוסק במצוות היתרון הזה, פטור מצווה. אני לא יכול להבין אחרת. כן.
יותר מזה, התורה
באמת אמרו
שזה
ללמוד אותך
על מצוות, בעצם
צריך שאתה רוצה
מהכוח
על הפועל. ברור שאתה לא יכול לתת. נכון. עכשיו נגיע לחידוש של רב לוחנשטיין. שאלה, עקרוני, האם יש פטור עוסק במצווה פטור במצווה מתורה? כן. אלא שאם אתה מפעיל את הפטור, אתה פוגע בתורה. אם אני מוצא מצבים שהפעלת הפטור במצוות לא פוגע בתורה, כי אני לא פוגע במצוות, אני לא מוחק מצוות, אני רק, נשלים את המשפט, עושה משהו למצוות, לא מקיים מצוות, אבל לא עוקר מצוות, לא מבטל מצוות, לא שולל מצוות. אני לא יכול לשמש בתורה לשלול מצוות. אני יכול להשתמש בתורה לא לקיים מצוות. אם האי קיום לא תתפס כשלילה ופסילה וביטול ועיקור. זה כל הקונס פה. ההבנה הפשוטה שמשום מה איזה טעם סודי, אין פטור עוסק במצווה פטור במצווה מתורה, פיקס, 100%, בלי חריגים, בלי מקרים חריגים, כלום. רב לוחנשטיין טוען לא. המושג קיים. המושג של עוסק מצווה פטור, מצווה קיים. אלא שאם אתה מפעיל את המושג, אז בעצם התורה הזאת תיפגם ולא תהיה לך תלמוד תורה. אז אם אני מחפש כל מיני מקרים בודדים, מיוחדים, ששם אני לא מקיים את המצווה, אבל אני לא פוסל את המצווה. אני לא תוקף את המצווה. למשל, אז יש להגיע לרמב״ם. הגמרא אומרת במועד קטן, מספר 6. הדר יתבי וקמי ביילי. שאלו, כתיב, יקרא היא מפנינים, וכל חפציך לא ישבי בה. פסוק ממשלי על החשיבות של תורה. יקרא היא מפנינים, מיהלומים, וכל חפציך לא ישבי בה. כן, זה שנשארים ערים בלילה לראות דני אבג'ה, מי השחקן הזה? השחקן הישראלי שמשחק ב-NBA, ילדים שלי נשארו ערב בלילה לראות אותו, תופס כמה כדור. זה לא שווה לתורה, כל חפציך לא ישבי בה, זה לא כלום שמו מה אכפת לך. תורה יותר חשוב ממשחק כדורסל של ישראלי שהגיע ל-NBA להיות ספסלן. זה יותר חשוב. אבל מה הדיוק? שתורה יותר חשוב מסתם ביטול. אבל חפצי שמיים, תורה לא יותר חשובה. תורה לא יותר חשובה מלולב, לא יותר חשובה מתפילין. כל חפציך לא ישבי בה, אבל חפצי שמיים כן שווים לתורה. זה הגמרא, חפצי השם ישבו בה. אבל יש פסוק שני במשלי. כתיב, כל חפצים לא ישבו בה, הכל פחות מתורה. גם חפצי שמיים. אז מה הפתרון? מתי אני אומר אני עוסק בתורה, אני לא מתעסק בשום דבר, גם מצווה? מתי אני אומר אני עוסק בתורה, אני לא אבטל בריאת משחק, אבל אני יכול לבטל ללב תפילין ומצוות. אז מחלק את הגמרא, מספר 6. כאן במצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים. כאן במצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. אם זאת מצווה שאני חייב בה אישית תפילין, אתה לא יכול לקיים מצווה תפילין שלי, לולב. אם זאת מצווה שאני חייב לעשות ואין אחר לקיים אותה, אז אני חייב להפסיק את התורה ולקיים את המצווה. אבל אם זאת מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, אחרים יטפלו בה. כן, שירות צבאית מישהו אחר יעשה. מי שטוען כך. זה מצווה שאני לא חייב לעשות אישית, ומישהו אחר יבצע. תקשיבו היטב. כאן, אני יכול להפעיל את הפטור של עוסק במצווה, פטור מן המצווה גם את תלמוד תורה, וכך נפסק להלכה. מי שלומד תורה, ועומד בפני מצווה אישית, או מצווה שאין אחר לטפל בה, חייב להפסיק. קריאת שמע, תפילה, דולם. אבל פוסק הרמב״ם, בהלכה הבאה, באות הבאה, אין לך מצווה בכל המצוות, כולם שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, תלמוד תורה כל המצוות, היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, הלכה ד' פרק ג', אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, מישהו אחר יעשה את המצווה, לא יפסיק תלמודו, תמשיך ללמוד. אם לאו, יעשה מצווה ויחזור לתלמודו. מה החילוק הזה? איך להבין את החילוק? כמובן, החילוק מוסרי מאוד מובן, אבל הלכתי. הלכתי. כשלומדים הלכה, צריכים לנתח את זה בלוגיקה קרה. איך אני מבין את המכניקה? כי זה סיסטם, זה מערכת. המערכת צריכה להיות תקינה ואחידה ועקבית. תחליט, כן תופס, לא תופס. בדרך כלל עוסק במצווה הפטור מן המצווה תופס, כליל, מקיף, הכל. בתורה תחליט, זה כן תופס או לא תופס. אם זה לא תופס, הוא לא תופס בכלל. אם זה כן תופס, אז הוא פותר אותי לגמרי. מה החילוק הזה בין בתלמוד תורה, אם זה מצווה שאחרים יטפלו בה, אני פטור. אם זה מצווה שלי, אני חייב להפסיק. מה טעם רב?
אתה מבין בעצם שכשאני אומר זה מצווה שלך לאחרים, אז אתה לא יוצא מבטל תלמוד תורה.
נכון.
אתה
לא יוצא מבטל תלמוד תורה. נכון.
ברגע שזה מצווה
שלך
בך, אז אתה
מבטל
את המצווה,
מצווה אפילו כאילו
בעולם.
כאילו צריך... נכון, נכון. זה בדיוק מה שלך סינתן. אני אגיד את זה בצורה יותר חריפה. אם זאת מצווה שאף אחד אחר לא יקיים, או זאת מצווה שלי שאף אחד אחר לא יכול לקיים, ואני לומד תורה, אני מצפצף במצווה. אני אומר תורה, פותרת אותי ממצווה. אני לוקח את התורה, ואני משתמש בתורה כנשק להשמיד מצווה. יש מצווה שעולה, תפילין. אני חייב בתפילין. אם אני לומד כל היום ואני מניח תפילין, אני לוקח את התורה ואני יורה במצווה. המצווה הזאת נמחקה. אז זה בעצם הפעלת תורה למחיקת מצווה. אם מישהו אחר עושה את המצווה, אז אני לא תוקף את המצווה. כפי שאמרת, אני לא משתמש בתורה לבטל מצווה. המצווה הזאת תתפל על ידי מישהו אחר. וזה תלוי בחידוש של אוגוסטין. אם אני אומר שעוסק מצווה פטור מצווה, לא תופס בתלמוד תורה מכל מיני סיבות, אז איך אתה מפעיל אותה בצורה חלקית? אבל אם אתה אומר שבעצם הדין הזה כן תופס, הפטור הזה תופס, ככל בתנאי שאתה לא משתמש בתורה להשמיד מצווה, אז כאן לא ישמר את המצווה, כי מישהו אחר נכנס במקומך, כי המצווה הזאת קיימת ותתבצע. זה כל החידוש של רב לחמסין. שאני יכול למצוא מצבים שאני כן פותר את עצמי על ידי תלמוד תורה ממצוות, בתנאי שהתורה לא מבטל בצורה חזיתית ופרונטלית את המצווה. כן. אני חושב שאתה אומר אותי
משהו שני, שמצוות אפשר לעשות, החידוש פה הוא לא... מה היה
צילום
תורה, שעצם המצווה
שאפשר לעשות
על ידי אחרים, היא פשוט אין, כאילו היא לא מצווה
שמחייבת
אותך לעשות
אותה כרגע, כאילו אין לך משהו חייבת אצלך. אז אני אקבל מה שאמרת, את הביטוי כרגע, ואני מאבא אותו, אני מרחיב עליו, אבל אתה אומר משהו אחר, שבעצם מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, זה סוג אחר של מצווה, זה קטגוריה אחרת של מצווה, היא מצווה לא סוג ב', אלא בקטגוריה אחרת, ושם, הפטור תופס. הפטור של עוסק מצווה, פטור מצווה, לא תופס לגבי כל המצוות חוץ ממצוות ככה חלשות כזה, אי אפשר להגיד חלשות, אבל מצוות מסוג אחר. זה הגישה אחרת, אבל שוב פעם, צריכים לא רק לחמת, אלא גם להגדיר. לא להגיד זה 10 וזה 8, אלא להגיד איזה קטגוריה של מצוות ולמה התורה פותרת ממצוות כן. אבל זה כיוון אחר, כן.
בקשר לזה, הרב אודי אתמול דיבר איתנו על פיקוח נפש.
מה, בפסחים?
מה?
אה, לא, סתם.
הוא עושה שיעור על דרכי ההוראה.
ההוראה,
אז מה שהוא אמר שבשבת, אתה תבטל שבת רק אם יש פיקוח נפש לעכשיו. אם זה משהו שבהמשך יכול להיות, יכול להיגרר לפיקוח נפש, אתה לא תחלל שבת עכשיו. אז גם פה אפשר להגיד שזה רק אם זה מצווה שעכשיו...
בסדר, זה מוביל אותנו לקטע הבא. ביטוי אחר, שוב פעם. אתם קצת מערבבים שני מושגים. ואפשר לעשות את הדרך אם זה לא עניין של כרגע שאתה דוחה או מבטל, זה עניין של אפילו מצווה רגית שהיא נחוצה עכשיו, אבל מישהו אחרי יטפל בה. אפילו מצווה חולפת. אבל אתם אומרים יחד שבעצם ייתכן חידוש אחר ברמב״ם, או חידוש אחר בדין הזה. שאם אני לא מבטל מצווה, אני רק דוחה קיום המצווה, אז שוב פעם אני יכול ללמוד תורה, כי אני לא מבטל את המצווה. כמו שאמרנו שאם מישהו אחר עושה את המצווה, אני לא משמיד את המצווה, אני רק נותן למישהו אחר. גם אם זו מצווה שלי, שאי אפשר לעשות את ידי אחרים, אבל אני לא מבטל אותה, אני רק דוחה אותה, אז נפעיל וניישם את הפטור של עוסק מצווה. אתם יודעים מצווה כזאת? שמאפעילים עוסק מצווה פטור מנצווה כי אני לא דוחה אותו, אני רק מאחר אותו?
ניסויים.
זה התירות של הרמב״ם. הסיבה שהרמב״ם, אף על פי שפוסק שמפסיקים לקריאת שמע ותפילה, כי אי אפשר להגיד עוסק מצווה פטור מן המצווה בתלמוד תורה מול תפילה וקריאת שמע, כי זה מצווה חולפת ועובר, מצווה שלי. אבל בנישואין ופרורבו, גם מי שלומד תורה, הוא לא משמיד את המצווה. הוא רק דוחה, הוא רק משה את המצווה, כדי ללמוד כמה שנים טובות, בדייט הראשון שלי עם אשתי. אני זוכר, דייט הראשון, אני שמתי את כל הקלפים על השולחן. אמרתי, אני לא מתחתן עד גיל 27. כל החזון שלי בתקופה הזאת, אנשים שהשפיעו עליי, למדו 10 שנים. מי אפשר להיות תלמיד חכם ככה בפיקס, בכמה דקות. אמרתי, אני רוצה ללמוד 10 שנים. טוב, בסופו של דבר, התפשרנו 24. היום אני דווקא היום, בתקופה שלנו, אני מאוד מאוד בעד לא לדחות, להתחתן, לא בגיל 18, אבל להתחתן... לא לחכות שאתה מקבל תואר שלישי ורביעי, חייב להיות רופא ונובל פרייס, אחרי נובל פרייס, ואז אני מוכן לחיות את החיים. ולא כל הלחצים הקיימים היום, שוב פעם, וכל אחד תלוי בתנאים, בשיקולים שלו. אז יופי. אז ראינו כאן שני חריגים. שני מקרים שבהם אפשר לומר עוסק מצווה פטור מן המצווה, או אם זה מצווה של אחרים, או אם זה מצווה שאני לא מבטל, אני רק דוחה. אם זה מצווה שלי שאני דוחה, אז השמרתי את המצווה. אם זה מצווה או שאתה יכול לעשות, או שאני מבצע בעצמי, אבל באיחור, בעיכוב, אז אני לא נחשב משמיד את המצווה. כדי להדגיש את הנקודה שלו, רב לכנסין הביא לנו חידוש עצום, crazy, משוגע, מטורף, בשם רב חיים. אבל לא רב חיים ידוע שהיה, לא רב חיים שלנו. כן, מי היו החיימים המפורסמים הידועים בהיסטוריה שלנו? איזה אנשים כתבו ספרים בשם חיים? לא כל כך הרבה. מה, חיים בלז'ן? יש בעל התוספות רב חיים קון, עם האמירה המפורסמת שלו, שכדאי לא לעלות לארץ, כי אז אתה מסתבך עם כל מיני הלכות, כמו שמיטה ותשומה ויובה. זה תוספות בכתיבות. ויש חיים בנו של אור זרוע. אור זרוע היה רבי יצחק מוויינה, המאה ה-12-13, הוא היה אחד מהרבנים של המהר"ם מרוטנברג. זה רבי יצחק מוויינה, המהר"ם מרוטנברג. אז הוא כתב ספר אור זרוע, ספר מאוד מאוד חשוב, היה מגדולי הרבנים במערב אירופה באותה תקופה, והיה לו בן בשם חיים, שהוא כתב שאלות ותשובות מערך אור זרוע. מה שמאוד מאוד מעניין, שהספר הזה, משום מה מאוד בריסקאי, ספר בריסקאי, אבל הוא מדבר בסגנון של אדם שמגדיר וקובע, זה מאוד נדיר בראשונים. זה גם כן התוספות רידו, בין ישי ומיטרוני, יש ראשונים שכותבים כמו האחרונים, ויש גם אחרונים שכותבים כמו ראשונים, וקצות, והוא פשוט מגדיר ומנסח מה הגדר של המצווה. אז המערך אור זרוע שוקל. הוא לא פוסק את זה למסקנה. אחת מההווה מינת הכי מטורפות של פעם היה, שאולי תלמידי ישיבה פטורים ממצוות. תלמידי ישיבה פטורים ממצוות. למה? כי אתם צריכים להשקיע בתורה. מה אתם עושים? מצוות ותפילין ותפילה וצדקה וחסד. מה? תורה. כל הזמן. נקרא את זה בפנים, אני לקחתי איזה חלק, מערך אור זרוע מספר 15, ובכבי זה הבחורים ההולכים ללמוד תורה, פטורים מכל המצוות כל זמן שהם בבית רבן. לא מקבלים את זה, אל תדאג. אבל איך רב לכנסין הבין את זה? שוב פעם. אם אתה אומר שכל היסוד לא שייך בתלמוד תורה, אז אי אפשר לחלק בין תלמידי חכמים, בין הישיבה לבין בעל הבית. הוא לא תופס. אף אחד לא יכול לפתור את עצמו ממצוות על ידי תלמוד תורה. אבל אם אתה אומר שהיסוד תופס, בתנאי שאתה לא משמיד מצווה, אז אני לא ישיב, אני בן ישיבה, אני לא יכול להגיד היום אני לא מקיים תפילין כי אני לא מי תורה, כי אז אני משמיד את התפילין, כי אני אדם רגיל. אבל אתם בתקופה הזאת, שאתם משקיעים בצורה מסיבית בתורה, כדי להיות בן תורה, כדי להיות אדם שיעבוד את השם בהמשך, בצורה עמוקה, בצורה אותנטית, בצורה... אז אתה יכול להגיד, אני לא משמיד תפילין, אני לומד תורה עכשיו בצורה מסיבית, כדי לקיים תפילין בעוד 20 שנה בצורה יותר טובה. כי זה הזמן שלי לקלוט תורה, זה הזמן שלי להשאיר את כל המצוות. תלמידי ישיבה שלא מקיימים מצוות, לפי המערך אור זרוע, אנחנו לא פוסקים ככה, הם לא עוקרים מצוות, הם לא מנתקים בין תורה למצוות, הם פשוט משקיעים. יש תקופות בחיים שצריכים לסגת מכל הסימפוניה הגדולה בחיים ולהקדיש אך ורק למשהו ספציפי. אני זוכר כשהייתי בגילכם, חזרתי לקולג' בארצות הברית, ואנשים טענו, אני חייב להתעסק בבני עקיבא. בארצות הברית אין בני עקיבא, או לא היו בני עקיבא, אז היה משהו אחר, NCSY, קבוצת נוער. אתה חייב להגיע לשבתות, להגיש את הפיצה, ללכת לכל מיני טיולים. אני אמרתי, אני לא. אני חוזר הביתה כל שבת. אמרו, זה לא סלפיש, זה לא אנוכי, צריכים... אני אמרתי, אני רוצה להיות רב. וכדי להיות רב, אני חייב ללמוד בשבת, כי הייתי עסוק באוניברסיטה בכל השבוע, בלימודים, אני גם כן חייב לתושש בשבת, כי כמעט לא ישנתי. אני חייב להיכנס פנימה. זה לא אנוכי, אמרתי זה לא אנוכי, כי אני רוצה להיות אנוכי עכשיו כדי להיות אדם שמתמסר ונותן בהמשך. אז מי שמסתכל עליי ב-86, משהו מאוד מאוד סלפיש, מאוד אנוכי, אתה לא הולך להגיש פיצה לנוער באיזה אירוע. אבל עכשיו אני יושב ב-2021, ואני נותן שיעור, ואני מנסה להרביץ תורה, ואני מתמסר כל חיי וכל גופי כדי ללמד תורה ולבות יראת שמיים. אז צריכים לראות לפעמים טווח הכולל, טווח הארוך. אז גם כאן, תלמיד ישיבה שיושב בישיבה ולומד תורה כל זמנו, גם טוען, מרחו עזרה, לא יקיים מצווה, זה לא המחיר מצוות. מי שנמצא בעולם רגיל, עולם מאוזן, כן? מי שנמצא בטירנות, כן? להחזיכם בטירנות. והוא שואל את הממם שלו, את המק שלו, את ה... אני יכול ללכת לשירותים, יש לך חמד. כן, זוכרים? כן. זה לא עולם נורמלי, אבל זה נגד האינטרס שלך, לא. כדי לבנות משמעת, צריכים לבנות איזו מערכת מאוד מיוחדת, מאוד מאוד לא נעימה, כדי, אם חושבים, כדי להגיע למשהו אחר. אז יש תקופות שונות, בתקופה אחת יכולה לעזור לתקופה אחרת. אחרת אי אפשר לבין את המערך או עזרו. עכשיו, אנחנו לא פוסקים ככה, חס וחלילה, אבל כן, יש שמועות, לא יודע אם זה נכון או לא נכון, באחת מהישיבות באירופה, לא זוכר אם זה וולאז'ין או סלובודקה. יותר מתאים לסלובודקה. זה אלטה מסלובודקה שם, נסן סביפינקיה. יותר מתאים לסלובודקה. סלובודקה הייתה מעבדה לגדוילים. הם רצו לקבל אנשים להפוך אותם לגדוילים. באמת הפכו אותם לגדוילים. רפוטנר, רב רודה ממינר ישראל, רב ארון קוטלר למד שם, הסבא שלי, ממש אנשים גדולים. אבל זה היה, בוא נגיד ככה, זה היה מסיבה. כל שאתה מנסה להעצים אנשים, אתה גם תקבל אנשים עם אופי ועם אישיות, ולא כולם ככה צייטניים, לא כולם בחורים נעימים. כן, המשך של הישיבה הזאת, היא ישיבת חברון. חברון זה, הישיבה עברה מסלובודקה לחברון, ואחרי תרפ"ט מחברון לירושלים. אז ישיבה היא ישיבת חברון, שזה הישיבה היוקרתית בעולם החרדי, זה המשך של סלובודקה. כל מי שנמצא בעמדת הובלה היום בעולם החילוני בארץ, במדיה, בפוליטיקה, באוניברסיטה, למד בחברון לפני 50 שנה. זה על הרסמה שלהם. החברונים, בואו נגיד ככה, ברגע שאתה, אם אתה הולך על חינוך צייטני ותהיה ילד טוב ותקשיב לכל, זה סייף, זה בטוח, אבל זה גם כן בינוני. מי ששואף לגדול, וזה שיטות שונות בחינוך, כן? אז השמועות הן שבאחת מהישיבות, אני לא זוכר איזה ישיבה, כתבו סיכומים על השיעורים ששמעו בשבת. אז אני גם כן עשיתי כך, אני נורא נורא נהנה כשאנשים קוראים סיכומי שיחות ראשי ישיבה ב-VBM. למה? כי אני כתבתי אותה. בשנות ה-80, לא כתבתי מחדש. מה עשינו במוצאי שבת ב-87? ישבנו 5-6 חברה מיד אחרי שבת, וניסינו ביחד לשחזר מה ששמענו כל השבת מרבה ומרבה מיטה. ואותם סיכומים נכנסו לתוך המערכת, והיום אלפי אנשים, שאלתי במשרד אתמול בלילה, כמה אנשים הגיעו לערוץ היוטיוב של הישיבה השבוע כדי לצפות ביוטיוב תורה? כל שבוע 15,000. כל שבוע ממוצע. אז אני נורא נהנה כשאנשים קוראים את השיחות של לכנסים, כי אני כתבתי אותם. ישבתי עם איזה 5-6 חברה, מה הוא אמר, איזה מילה בדיוק הוא אמר, מה הוא חשב מהרמב"ם, וביחד שחזרנו את השיעורים. אז גם בסלובודקה, או אני חושב בסלובודקה, כתבו את הסיכומים על השיעורים ששמעו בשבת. יש הבדל אחד. אני כתבתי אותם יחד עם החברה אחרי שבת. השמוע היא שהם כתבו בשבת. פסקו לעצמם שהתורה בסלובודקה כל כך חשובה שמותר לחלל שבת. לא כולה. איזה צוות מחתרתי. זאת השמועה. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל זאת השמועה. כן, אנחנו ישיבים ובוחרים. נגיע לשבת. עכשיו אנחנו לומדים בסדר שבת. מי זקוק לשבת?
יש את הסיפור לתלמיד שהקליט את הרב ליכטנשטיין בשבת, במסעדה שלישית.
כן? טוב, אני בא.
כאילו, הוא השאיר את זה לפני שבת, כן?
גם שם שבא, כן.
הוא השאיר לפני שבת את ההקלטה שם, וכאילו זה הקטע.
אני כל כך התגעגעתי לרב ליכטנשטיין, זכרונו לברכה, שבצאתי מישיבה אחרי שנתיים, זה היה ב-17 בתמוז, והיה לו סגנון מאוד ייחודי בקריאת הפטרה. הוא היה צועק, תרשורס השם בהימצא, במבטא מאוד מאוד ליטאית, וכל כך התגעגעתי לכך. אז שמתי ריקורדר, שמתי מקלט תחת הבימה, כשהוא עלה לשם, שמתי את זה. ושמתי איזה דרך, לא יהיה שעוני שבת, לא יהיה טלפונים. אז לחצתי על זה, ואיכשהו באיזשהו שלב, שמתי את ההקלטה, את הקסט שלי, עם הטייפ ישנה, עם מוזיקה רוק'נ'רול שלי. רציתי להקליט על זה. במקום ללחוץ על ריקורד, לחצתי על פליי. יש שיר של ההוא. Is there a pinball where there? Since I was a young boy, I played the silver moon. Okay, so love a Shabbat. Yofi. Is that bitui shlishi? Bitui revi'i. Can see him remind me. Bitui revi'i. Okay. Bitui revi'i. Okay. Mashu manyan. Nachzor lemispar echad, hagmara besukah. מה בסוכה אומר? שולחי מצווה פטורים מן המסוכה. Okay, זה אחד מהמקורות הבסיסיים לדין עוסק מצווה פטור מן המצווה, שולחי מצווה. זאת אומרת, מי שהולך לקיים מצווה. מה כותב רשי? שולחי מצווה, הולכי בדרך מצווה, אז הוא מרחיב לא רק למי שמבצע מצווה, גם מי שהולך לקיים מצווה. יפה. הרחבה, לא רק בשעה שאתה עוסק במצווה עצמה, גם כשאתה הולך לקראת המצווה, אתה פטור ממצוות, יפה. כגון ללמוד תורה. וואו. תעשו בלמים. מי שהולך ללמוד תורה, פטור מהמצוות. מה הבעיה פה? מי שלומד תורה, אינו פטור ממצוות. מי שהולך ללמוד תורה, פטור מהמצווה. רבותיי, אחד מהסימנים שיש פה למדנות, שיש פה לוג'יק, זה אנטי-הגיוני. כל פעם שאתה רואה משהו אנטי-הגיוני, צריכים לחפש משהו יותר עמוק כדי להסביר. תלמדו את זה. כשמחפשים מסוגיה, הדבר הכי אנטי-הגיוני הוא הדבר הכי שווה. כי צריכים למצוא איזה משהו, כי אתה צריך להבין את המושגים בצורה אחרת, כדי להגיע להיגיון טוב, היגיון מועיל ואפקטיבי. לגיטימי. אני לא פותר את עצמי במצוות שאני לומד, אבל כשאני הולך ללמוד על פתאום, יש לי פתור. שוב פעם, רב ליכטנשטיין אמר, שאם הייתי אומר שעוסק במצווה לא תופס, אז אין לחלק. אבל עוסק במצווה פטור מן המצווה כן תופס בתלמוד תורה, בתנאי שאתה לא מעסיק תורה להשמיד מצוות. אז כאן, בשעה שאתה לא מקיים מצווה, אתה לא לומד תורה. אתה לא אדם שככה לומד תורה ואז לומד לא, כי זה יוצר נתק בין תורה למצוות. אני הולך ללמוד תורה בשעה שאני לא מקיים מצווה, אני בהליכה. אני לא עוסק בתורה כדי להשמיד מצוות. מי שלומד את המילים של התורה, במילים האלו עוקרים מצוות, זה בעצם הפיכת הטבע. נוח לו שלא נברא. אבל מי שמקיים מצווה לקראת תורה, והוא אינו לומד תורה, הוא הולך ללמוד תורה, אז הוא חס וחלילה לא משתמש במילים האלו, שכל כך קשורים למצוות, כדי להשמיד תורה. כי הוא הולך ללמוד תורה, ואז יוצא מצב הווחווח. שלומד תורה אינו פטור ממצוות, הולך ללמוד תורה, פטור ממצוות. כי שוב פעם, אני יכול להפעיל את הפטור ככל שאני שומר על אינטגריות של התורה. שהתורה נשארת תורה שהיא לא על חשבון מצוות. ואז כשאני לומד את התורה, אני לא מקיים מצוות, אני לומד תורה, אני הולך ללמוד תורה, לא מקיים מצוות. אוקיי, ביטוי רביעי. יש מחילתא, וזאת הסיבה שהמשך חוכמה מדבר על כך בפרשת בא. יש מחילתא שאומר שיש חריג אחד. יש מצווה אחת שאתה לא צריך לקיים אותה אם אתה לומד תורה.
אבל אתה רוצה
להגיד את יש מצווה אחת שאני יכול להגיד, אני עוסק בתורה ואני בתורה מצווה, אנחנו פוסקים ככה, אבל יש לפחות בתנאים פסיקה ככה. נסתכל במחילתא מספר 14, למען תהיה תורת השם בפיך, מכאן אמרו כל המניח תפילין כאילו קורא בתורה, וכל הקורא בתורה פטור מן התפילה. תורה לא פותרת אותך ממצא, ולא מלולב, ולא מפדיון הבן, ולא משם. אבל תפילין אתה יכול, אנחנו לא פוסקים ככה, אבל יש דעה אחת במחלטה, זה מובא בוילנה גאון, מובא בהרבה הרבה ראשונים ואחרונים. למה? למה תורה פותרת אותי מתפילין שוב פעם? אם אני לא מפעיל את היסוד, אני לא יכול להיות סלקטיבי. מתי כן, מתי לא. אני לא מפעיל את היסוד, או כן או לא. הסלקטיביות הזאת הוכיחה לרב ליכטנשטיין שכנראה אני כן מפעיל את היסוד כל שאני שומר על ההגינות של התורה, על התורה שאינה משמידה מצוות. למה? כי לפי המחילתא, מה המטרה של תפילה? איזה פסוק המחילתא מצטט? מה המטרה של תפילה? אמן תהיה, כן, זה סוג של תלמוד תורה. במקום ללמוד עם המוח שלי, אני עוטף את גופי ואת ליד המוח וליד הלב וליד הזרוע. אני מתעטף בתורה, אני הופך את עצמי לספר תורה. זאת הסיבה שצריכים לשמור מאוד בשעת הלבשת תפילין על נקיות הגוף ועל נקיות המחשבה. זה חלק מתפילין, כי אני הופך את עצמי לספר תורה. זה חווייתי, זה לא לימודי קוגניטיבי, זה חווייתי, זה תורה חווייתי. יש שלוש מצוות של תורה. לימוד קוגניטיבי ושתי מצוות קיומיות, חווייתיות. לעטוף את גופי ולהפוך את המקום שלי לתורה. איך אני הופך את המקום שלי לתורה? מזוזה. איך אני הופך את גופי לתורה? אני מתעטף בפרשיות מיוחדות של התורה. למען תהיה תורת השם בפיך, זאת אומרת בחוויה שלך, לא רק בפיך. אז בשאר מצוות, אם אני לומד תורה, אני מפחית את המצווה, כי לולב זה לא כדי ללמוד תורה, לולב זה כדי לקיים לולב. אז אם לולב נפסל על חשבון תורה, אז התורה השמיד את הלולב, כי אין מכנה משותף ביניהם. אבל כל המטרה של תפילין זה להגיע לתורה. אז אם אני לומד תורה במקום תפילין, אז אני גם מקיים תפילין. אני לא עקרתי תפילין, כי כל המטרה של תפילין זה סוג אחר של תורה. למדתי את תורת השם בפיך, תסתכלו במחילתא. כל המניח תפילין כאילו קורא בתורה. מה ההפך? כל הקורא תורה כאילו מניח תפילין. כי תפילין זה מצווה מיוחדת, כי תפילין זה סוג של יישום התורה, יישום המושגים והמידע והאינפורמציה של תורה. אז מי שלומד תורה ולא מקיים לולב, אז הוא פגע בלולב, כי המטרה של לולב זה לא ללמוד תורה, המטרה של לולב זה לזכור יציאת מצרים ולקחת לכם ביום של בריאה צדה. אבל המטרה של תפילין זה להגיע להבנה מקף חוויה של תורה. ומי שבוחר להישאר בעולם של תורה קוגניטיבי ולא לעבור למסלול ונתיב מקביל של תורה חווייתי, הוא עדיין נשאר באותו כביש, זה כביש של תורה. אז לא נחשב שפגעתי במצוות משהו, אנחנו פוסקים ככה, אבל עצם השיטה בעצם אומרת שהיסוד שייך או שאני לא משמיד את המצווה, כן.
אולי נדובר קצת לציצית, שלמה תזכרו בעשיתם, כשאני
אומר ציצית
נועדה
משנה,
ואני מסוימת לזכור כאילו את המצוות.
נכון, ואז לפי הגיון הזה, לא ייפטר גם מציצית, כן, נכון. אולי, טוב, נעצור פה, אני רוצה שתפנימו את החידוש, יש עוד כמה ביטויים, אבל עדיף לי שתפנימו, אני גם רוצה לדבר כמה מילים על הפרשה, כן. איך קוראים לך?
רון.
זה היגיון חשוב, אבל זה לא מופיע במחילתא. ההנחה היא שכדי להניח תפילין תצטרך להפסיק אפילו כמה רגעים מתורה. נכון, אתה יכול ללמוד עם התפילין, אבל כדי להניח תפילין, כדי למצוא את התפילין, תצטרך לבטל אפילו רגע של תורה. כן, בציצית אולי זה אפשר לעשות דרכים, כי אפשר להתלבש בציצית. אבל הנחת יסוד של המחילתא, שכדי להניח תפילין, היא חייב קצת לבטל את התורה. כי אם זה אפשר לקיים שניים במלואו, מי שכל כך מתרכז בתורה שיכול לתת צדקה ולהפריע לתורה, אז בוודאי ש... לא שמעתי. כן, תוספות והר"ן, כן. אבל בהנחה שאני לא מפעיל את הפטור, אם אפשר לקיים שניהם, אז גם בתלמוד תורה לא נפעיל את הפטור. אוקיי. רציתי להגיד כמה מילים טוב, חזרים אליי עם בדיקת קורונה, אני רואה בטלפון, אני מקווה שזה שלילי. אל תדאג, אין לי סימפטומים. פשוט לקחתי את הבן שלי שחייב לחזור לפנימיה לבדיקה, חיכינו שתיים, חיכיתי שתיים כבר, אז גם תעשו אותי. אז אני מקווה שזה פעם שלישית שלילית, ואז יהיה לי חזקה לכל הדעות, גם לפי רבי, גם לפי רשב"ג, ואז אני יכול. זה חזקה, נכון? אוקיי, טוב. אומרת, נתחיל עם